נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את התוכנית בנושא הגישה החיובית בבית, אווירה טובה בבית. אבל ראשית נרצה להודות למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק. הגישה החיובית בבית, אנשים לא זקוקים לכך שיתרחש איזה אסון רציני וקשה בחיים על מנת להיות מדוכא, אלא תרדות היום יום, ויכוח קטן, מכשיר שיתקלקל, פקק תנועה, אלה והדומים להם רבים רבים יכולים לייצר מצב רוח מדוכדך, שחיקה וגם דיכאון, יותר מאשר איזה אירוע אחד גדול וקשה, השם ישמור. מדוע? כי אדם פעם אחר פעם חושב כמה רע, כמה קשה, המכשיר הזה לא עובד, הפקק תנועה הזה, פלוני אלמוני לא מתנהג הרוי, והוא חושב על זה, הוא מתעסק בזה במחשבות שלו. ואם והיה, פעם אחר פעם הוא חושב על המריבה, על משהו לא מסתדר בנושא שלום בית, משהו לא מסתדר בנושא חינוך הילדים. אז הוא חושב על זה, הוא מעמיק בזה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, שעתיים. זו לא מחשבה שהיא רק מחשבה שהיא תעבור, טעות. זו היא מחשבה שהיא יוצרת הרגשה, והרגשה יוצרת מסקנה, וכך האדם מגיע למסקנה שבעצם החיים שלו הם רעים והם קשים, והוא לא מודע לכך שבעצם ההרגשה הזו יצרה מסקנה שהיא לא חייבת להיות. אבל איך האדם הגיע להרגשה הזו? בגלל שהוא יותר מדי העמיק במחשבה הזו. היות והוא יותר מדי חשב כמה רע לי, כמה אני סובל, כמה קשה לי, הוא הרגיש, כמו שומע הרמב״ם בהלכות תשובה, כפי הדעה של האדם כך תהיה ההרגשה שלו. יש לו הרגשה שמייצרת מסקנה, רע לי בחיים, קשה לי בחיים. למה? כי משהו במציאות אכן יצא את הקושי שעובד את המסקנה הזאת. לא תמיד זה כך, לרוב זה לא ככה, לרוב עוד בעיה קטנה ועוד בעיה קטנה, פה לא הסתדרנו בנושא מסוים ואחר כך לא הסתדרנו בנושא אחר. האדם לא הסתדר עם הבן או בת זוג בנושא מסוים, בנושא חינוך הילדים, בנושא התחום הכלכלי, ההוצאות של הבית או ההכנסות של הבית, בנושא הסדר בבית. האדם לא הגיע למסקנה עם הצד השני. לדוגמה, האישה אומרת צריכים יותר יד ימין מרככת, יותר רחמים עם הילד, והבעל אומר לא, יד שמאל, שמאל דוחה, צריכים מידת הדין. כל אחד מסביר, אבל אז הם לא מגיעים למסקנה, וכאשר לא מגיעים למסקנה או לפשרה, הם גם כועסים ומתוסכלים אחד על השני, כי כאשר יש קונפליקט שלא מגיעים לידי פתרון, והוא נמשך חודשיים, שלוש, ארבעה חודשים, אז כל אחד מהם גם מתוסכל, מכיוון שכשהיא יותר מדי מרחמת על הילד, הוא מתמלא מחשבות בראש שלו והוא כועס. וכאשר היא רואה אותו שהוא עם יד קשה, יד שמאל, שמאל דוחה, אז גם היא מתמלאת במחשבות, מתבשלת במחשבות, ואומרת רגע, למה הוא עושה, איך הוא עושה, וכל אחד מהם מתבשל במחשבות, כמה היא לא בסדר, כמה הוא לא בסדר, פרטים, פרטי פרטים, איפה זה בא, איך זה קשור להורים שלו, איך זה קשור להורים שלה, איך זה יבוא ידי ביטוי בילדים לאחר מכן, איך זה בא ידי ביטוי כיום בהווה, ומתחילים להעמיק בזה, מתבשלים עם המחשבה, וכפי שאדם חושב על זה, כך הוא מרגיש את זה. אז אם כן, יש כאן קונפליקט, בעיה גדולה בנושא חינוך הילדים, מה עושים? שמאל דוחם, ימין מקרבת, מה עושים? איך פועלים? באמת, שאלה קשה, שאלה לא פשוטה, מה נעשה? איך נפתור את הבעיה הזאת? זו השאלה. אבל, השאלה הזאת היא דורשת 10 שעות, 20 שעות, 30 שעות לפתור אותה. איך? נדבר על זה, ננסה פשרה, לא תעבוד הפשרה, ננסה אחרת, לא יעבוד, אחרת, עד שנגיע לדרך שמתאימה לשני הצדדים. זו הדרך הארוכה והנכונה. היא יכולה לקחת 5 דקות, 10 דקות, גם 20 שעות. אם נעשה כפי שאמרנו, כמובן לא 20 שעות ברצף, אבל במצטבר, זה עיקר חודש, חודשיים, מנסים תהליכים של איזון בין שמאל דוחה וימין מקרבת, זו הדרך הבריאה. אבל כאשר זה לא נעשה, אז כל אחד מסתגר בינו לבין עצמו, כמה היא כך וכך, כמה הוא כך וכך, וכאשר הם מתעסקים במחשבות האלה, הם מתבשלים מהמחשבה, ואז הדעה נעשית חזקה בגלל שזוהי חשיבה שמעוררת את הרגשות, והרגשות מובילים את האדם למסקנה. אין עם מי לדבר, וכאשר האדם מגיע למסקנה הזו, אז הוא מתחיל לחפש את העובדות שמתאימות למסקנה הזו. האדם הוא לא אובייקטיבי, והוא לא מודע לכך, שבהרבה מדי מקרים הוא סובל מחוסר אובייקטיביות, אומר האדם לעצמו, יש לי הוכחה לכך, שהיא לא בסדר. האם יש לי הוכחה שהיא לא בסדר? או שמה יש להגדיר את הדברים באופן אחר. יש לי הרגשה שהיא לא בסדר, ולכן יש לי גם הוכחה שהיא לא בסדר. ההוכחות של האדם, העובדות שאותן מציין האדם, הן לא בהכרח עובדות מדויקות. הן עובדות שעליהן שם דגש האדם מה שמתאים לרגשות שלו. המוח שלו עושה סינון ובוחר את מה שמתאים להרגשה. אבל איך הגיע האדם להרגשה? הידי שהוא יותר מדי חשב רע. האדם יותר מדי חשב רע. האדם בינו לבין עצמו מתוסכל מהמיקרוגל שלו עובד, מהעבודה הלא מוצלחת, מהבית הלא נקי, מאי הצלחה בחינוך הילדים, והוא חושב על זה, והוא חושב על זה, והוא חושב על זה, ואז ככל שהוא חושב הוא מגיע להרגשה, קשה לי, ואז הוא מגיע למסקנה, והמסקנה היא אני לא יכול להצליח. מפתח האדם גישה שלילית לחיים, לא בגלל שזו גישה חכמה ומגנה לאדם, אלא היא נובעת מחוסר חשיבה יצירתית בתחילת תהליך ההתבשלות של האדם במחשבות שלו בינו לבין עצמו. אם והיה ואדם בתחילת התהליך, מיד שקשה לו, אומר נכון, קשה אדם לעמל יולד, איך מחפשים פתרון לבעיה? תקווה, פתרון. חשיבה חיובית היא לא חשיבה שאומרת אין בעיות, אלא חשיבה חיובית היא חשיבה שאומרת יש בעיה, אבל נפתור אותה. איך אני פותר את הבעיה? איך אני מסתכל למקום שבו יש אפשרות למצוא את הפתרון? אולי תשואה ברוב יועץ? אולי האדם לבד לא יוכל להגיע לשם, לפתרון? אבל זה לא משנה כעת מה הפתרון, השאלה היא מה מגמת החיים של האדם. אם יש לו מגמה של חיפוש אחר הפתרונות, הוא לא נכנס לייאוש. אם הוא לא נכנס לייאוש, הוא לא מתעסק במחשבות כמה רע לו. אם הוא לא מתעסק במחשבות כמה רע לו, הוא לא מגיע למסקנה שהעולם הוא רע. אם הוא לא מגיע למסקנה שהעולם הוא רע, הוא לא נבהל מכל קושי שיש, ולא מתייחס לכל קושי שיש, ואומר, הנה אתם רואים, קשה לי בחיים, עובדה א', ב', ג', לא. זה שהאדם אומר, קשה לי בחיים, בגלל עובדה א', ב', ג', זו לא סיבת הקושי. העובדות זה לא סיבת הקושי. מה שהאדם שם דגש על העובדות, זו כבר תוצאה של תהליך עמוק, כפי שאמרנו, שהאדם יותר מדי התעסק במחשבות שלו, כמה רע, כמה קשה, כמה אני סובל, כמה אני מתוסכל. וכך בעניין שלום בית. ככל שהאדם יותר מדי חושב, אנחנו לא מסתדרים בנושא הזה. וגם בנושא הזה, וגם בנושא הזה, והוא חושב, והוא חושב, והוא חושב. החשיבה הזו היא מדרון חלקלק, כי חשיבה גוררת חשיבה, ו-60 אלף מחשבות חושב האדם ביום, וקלות רבה יכול האדם לחשוב על זולתו, על הבעל או על האישה, על הילדים, 5,000 מחשבות ביום, 10,000 מחשבות ביום. כמה שעות של חשיבה, כמה רע וכמה קשה וכמה מתוסכל, החשיבה יוצרת הרגשה, יוצרת מסקנה, יוצרת זווית ראייה לא נכונה. ואז בני הזוג לא מסתדרים ואומרים, אנחנו לא מתאימים, זה לא מסתדר. זוהי טעות. יכול להיות שבמקור הם כן מתאימים. הם הרסו את עצמם וכעת הם לא מתאימים. הם הרסו את עצמם ריבוי המחשבות ולכן כעת הם הגיעו לאי התאמה. אבל אי התאמה היא לא במקור. היא נוצרה מהשם אישה לאיש. אז הכל היה כמו שצריך. אבל האדם הוא זה שהרס. איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. הגישה השלילית היא יוצרת אווירה רעה, היא לא מאפשרת להתרכז בטוב, בחיובי, במה שאפשרי. ומצד שני התקווה, התקווה היא חיונית להשקעה של כל מאמץ אנושי. אם יש תקווה, אז יש עשייה, כי התקווה היא אם כל המאמצים. ואנשים עם גישה חיובית הם רעים ומאושרים יותר. גישה חיובית אין הכוונה שאין בעיות, אלא הכוונה היא שיש פתרון לבעיות. האדם החיובי הוא יצירתי, הוא פותר בעיות טוב יותר. נכון, אין פתרון לכל בעיה, אבל אם מסתכלים על 100 בעיות ואדם פתר 40 מהם, זה כבר נהדר. פתר 60 מהם עוד יותר טוב, פתר 100 מהם זה כנראה לא יהיה. אבל זה האדם החיובי. מגיע שעת צרה, שעת קושי, עדיין גישה חיובית, אולי הוא מתוסכל, כועס, עצוב, אבל תוך כמה דקות, אולי כמה שעות, הוא חוזר לעצמו ויש לו סיכוי להתמיד בעשייה ולהתמודד עם האתגר ולהגיע לתוצאה. וגם אם והיה, וזה קשה, ככל שאדם מתעסק עם העתיד האפשרי, הוא צובר פחות צלקות. פחות צלקות, הכוונה היא פחות מסקנות רגשיות שאומרות, החיים קשים, אין סיכוי להצליח. ככל שאדם לא מאפשר למחשבות רעות להיכנס לראשו, אנשים אומרים, מה אתה בורח מהמציאות, אבל באמת רע? לא. המציאות היא בהחלט קשה, אבל ההתעסקות יתר בה היא כבר לא המציאות, היא תוספת של האדם. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. המכה שמקבל האדם זה מלמעלה, אבל המחשבות של האדם זה מלמטה. והאדם, ככל שהוא מתעסק במחשבות הרעות, הוא צובר יותר צלקות. ככל שהאדם מתעסק במחשבות הטובות והחיוביות ועם הרצון לפתור, גם אם אין פתרון מושלם, אבל כן יש מגמה, הוא צובר פחות צלקות. והרי, אם ניקח 10 דאגות שיש לנו, נכתוב אותם על דף, נכניס את הדף למגירה, נוציא את הדף הזה עוד חצי שנה, נראה ש10 הדאגות, 7 מתוך 10 הדאגות לא רלוונטיות עוד. 70% מהדאגות שלנו לא עתידות להתממש. ניקח את הדף הזה, נראה, 7 מתוך 10 הדאגות כבר לא מעניינות היום, לא תופסות מקום עוד. וכך מתברר לאדם ששבע מתוך 10 הדאגות היו התעסקות יתר של האדם בכמה רע וכמה מתסכל וכמה מאכזב, והאדם מתעסק במחשבות האלה סביב הבעיה הזו, והוא חושב, אז חשבתי שיהיה רע, מה כבר קרה? קרה המון, כי ככל שהאדם חשב שיהיה רע בעקבות אותם אירועים, הוא הגיע גם למסקנה רגשית שאומרת, כן, קשה, אי אפשר להתקדם. את הבעיה הוא שכח, אבל את הגישה הוא אינציח. את הבעיה הוא שכח, אבל המסקנה הרגשית היא נעשית יותר ויותר מוטמעת בו. חלק ממנו, וזו הבעיה. זו הבעיה שלכן הוא לא יוצא מהמקום הזה של תסכול ואכזבה, ואז נראה שאחרי חצי שנה יש לו רשימה של 10 דאגות, 7 מתוך 10 לא רלוונטיות. היום יש לו רק רשימה של 3 דאגות? לא! תהיה לו רשימה של 10 דאגות אחרות. עוד חצי שנה הוא יעשה אותו דבר, וגם כנראה שאין לדאגות האלה משקל כל כך גדול. מדוע? כי הוא כבר התרגל לפתח גישה של האדם הדואג, האדם החושש. בהחלט, אשרי אדם מפחד תמיד לוקח אחריות, האדם לא בז לכל אדם ולא מפליג לכל דבר, כמו שאומרת המשנה, אל תיבז לכל אדם, אל תמפליג לכל דבר, אל תבזה אנשים, אם היום אתה למעלה והם למטה, אל תהיה בז להם, כי העולם הוא כמו גלגל, ויום אחד אתה תהיה למטה והם יהיו למעלה, ואז תהיה הנקמה. לכן כאשר אתה למעלה בענווה, כדי שכשתהיה למטה תוכל לחזור למעלה. ואל תמפליג לכל דבר, אל תזלזל בצרות ותגיד שהן לא יגיעו, יהיו צרות, העולם הוא נווה התלאות. החשיבה החיובית היא לא חשיבה של אשליות שאומרת הכל יהיה טוב בדיוק איך שאני רוצה. זו אשליה, זה לא אמיתי, זה מתאים למי שרוצה למכור את המחשבות האלה, אבל לא כדאי לקנות אותם, מכיוון שאלה הם מחשבות עם נזק גדול. יש בהם אשליה, אבל סתירת הלכי של המציאות לאחר מכן היא גדולה יותר מאשר התגמול הטוב של האשליה, שאוכל לשבת רגל על רגל, להימנע מעשייה ורק לחלום. מתי כבר תגיע הישוע בלי שאני אעשה שום דבר? אז אל תיבאז לכל אדם ואל תמפליג לכל דבר, אל תגיד שלא יהיו בעיות. כן יהיו בעיות, אבל להיות איזו חכם הרואה את הנולד, לראות כן איך אני יכול לפתור בעיות שיכולות להגיע. אבל התעסקות יתר איתן, לחשוב עליהם יותר מדי, זה חלק מהבעיה. לא בעיה נקודתית פה. יש לי בעיה בחינוך הילדים? יש לי בעיה בנושא כלכלי? ההתעסקות יתר היא לא בעיה עכשיו לחינוך הילדים או לבעיה הכלכלית. ההתעסקות יתר היא בעיה לאופי, לגברה, לאדם. האדם יותר מדי מתעסק כמה רע לי, והוא מגיע למסקנה שהחיים הם רעים וקשים, והוא מגיע למסקנה שלילית, לא מפתח אופי וגישה של מתמודד, של עושה, של מתקדם. וכאשר האדם מגיע עם האווירת הרוח נחיים הזו הביתה, הוא מתסכל את האווירה. לא פעם שני בני הזוג מגיע הביתה וכל אחד מתאר, קשה לי בקשר הזוגי. היא אומרת, גם לי קשה. קשה לי שלא מגיעים לפתרון בנושא חינוך הילדים. גם לי קשה. אמירות שמתארות כמה קשה, הן גורמות לשני בני הזוג להתבשל עם מחשבה שאין כאן התאמה. יש בין בני הזוג התאמה, מהשם אישה לאיש. הבעיה היא שאין שליטה על המחשבות באופן חיובי. עדיין הגישה החיובית יאמר, נכון, יש חילוקי דעות בינינו, אבל בסופו של דבר נוכל למצוא פתרון. בסופו של דבר נמצא גישה שהיא טובה יותר ממה שכעת קורה. לעומת זאת, האדם השלילי אומר, אשתי לעולם לא תבין אותי, אין עם מי לדבר. עם האווירה הזו, הוא מגיע הביתה, היא לא מבינה אותי, היא לא מבינה אותו מה שהוא רוצה, אבל הוא לא מבין שמה שהוא רוצה זה מה שהיא לא רוצה, וזה גם פוגע בה, והוא מתעקש, היא לא מבינה אותי. והוא חושב שהוא אדם רגיש וחכם, פיקח, הוא מבין, ולא שם לב שהוא דורסני, פוגע ומעליב. עדיין גישה שלילית, הוא אומר פעם אחר פעם, מנסים לפתור דברים ולא מצליחים, אין לזה פתרונות. עדיין הגישה החיובית אומר אמירה בסגנון של, נכון, תקופה לא קלה, תקופה קשה, אבל כן, ננסה עוד ועוד עד שנצליח לעבור את התקופה הזו. נמשיך לנסות עוד ועוד עד שנראה התקדמות הדרגתית, ובסוף נגיע אל ההצלחה. תקווה היא מהותית כאשר האדם שם דגש על הפתרון. התקווה היא באה לידי ביטוי כאשר האדם מרגיש שמבינים אותו. אם והיה ואנחנו רוצים לפתור בעיה, חשוב שהצד השני ואנחנו נרגיש מובנים. האדם שמרגיש מובן, יש היגיון במחשבות שלו, ברגשות שלו, הוא מרגיש שהוא באמת אומר דברים שהם הגיוניים. זה מאפשר להאמין שקיימת התשובה והפתרון למה שמטריד אותו. אם לדוגמה, האישה מספרת כמה קשה לה בנושא הילדים, גידולם, והבעל אומר, זה לא אמור להטריד אותך, זו לא אמורה להיות בעיה, זה מתסכל. מדוע? כי אם אין הבנה, אז מבחינתה היא מתרגמת, אז אין תקווה לפתרון. אבל כאשר מבינים את הצד השני, זה מעביר מסר שגם נמצא את הפתרון המתאים, כי אם הבעיה היא מובנת, יש תקווה ואפשרות לפתרון. אבל פתרון לא מגיע רק בגלל התקווה והאמונה, אלא כמובן מעשייה. עשייה חוזרת ונשנית עד שמצליחים לפתור את הבעיה. צריכים לפתח יכולת, כישרון של פתרון בעיות. איך זה בא לידי ביטוי? ניסיון, חוזר ונשנה, עוד פעם ועוד פעם, עד שמצליחים לפתח את הגישה שמתעסקת בפתרון, לא בבעיה, לא במצוקה. האדם שיש לו גישה שלילית לחיים, הוא אדם שכאשר ישנה בעיה, הוא לוקח את זה באופן אישי. יש בעיה, אומר, אני לא טוב, אני לא יעיל. הוא גם רואה את זה כמשהו מתמשך, כרוני, קבוע, תמיד אני כזה, תמיד הייתי כזה, תמיד אהיה כזה, ולכן זה גם לא ניתן לשינוי בזווית הראייה שלו. ולכן חשוב, כאשר רוצים לפתור בעיה, לא להגדיר אותה כמשהו קבוע, חשוב להתעסק בפתרון כפי שהזכרנו. גם לא להשתמש במילים קיצוניות. זה דרמטי, זו בעיה, זה בלתי ניתן לפתרון, זה משהו קיצוני. כאשר מעצימים את הבעיה, לא מאפשרים למערכת החשיבה הבריאה להתעסק בפתרון, אלא רק מתבשלים עם עוצמת הבעיה, אולי לא כל כך גדולה, אבל הם מבשלים אותה יותר מדי וזה מצטמק ורע לו. התבשיל הזה כבר רע, מאוס ודוחה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. ביקוש הרב לאירוע השערות לאימא של עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית וקול חי, נפתח אירוע נוסף שיתקיים עם ירצה השם ביום שני הקרוב. אלפי נשים ונערות מתכנסות בבנייני האומה לקומזיץ שירי רגש ונשמה לרגל הילולת רחל אימנו, עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, אסתר קליפה ותמר אנטון, בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר, בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. דברי ברכה ראש העיר ירושלים מר משה לאון. שרות לאימא, האירוע הנוסף יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' ג' בחשבן בבנייני האומה בשמונה בערב. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד. ועוד משפחה, תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. יוצרים שינוי בתעסוקה. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, היחידה להכשרה מקצועית. יחד ניתן לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ניתן להתקשר למספרי הטלפון 03-577-6381 או 03-577-6135 או במספר 03-577-6260.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 הצוף.
קולות צפים? תזרמו! בצור השקעות נדלן אתם בוחרים להרוויח, וכל השאר עלינו. צור, מחברים אנשים להזדמנויות. כוכבי 9485.
אלפי נשים כבר הבטיחו את מקומן באירוע הענק של עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית וקול חי. לאור הביקוש הרב, נפתח אירוע נוסף שיתקיים עם ירצה השם ביום שני הקרוב. כרטיסים להשיג עכשיו באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם, נרצה להתחיל להתייחס אל השאלות שקיבלנו מכם. לפני כן, נרצה לציין. מספר הטלפון שלנו, 03-593-93-93. 03-593-93-93 לשאלות. גם ניתן במהלך השבוע לשלוח שאלות למייל E 054-847-6727. E 054-847-7627 gmail.com. ונרצה גם להודות למי שאיתנו באולפן, מנדי אור ונתי שולמן. אז נתחיל להתייחס לשאלות שקיבלנו. שאלה אחת, יש לי אמונה ויש משבר, ובכל אופן מרגיש את הקושי בלנהל כראוי את המשבר, והאמונה לא עוזרת לי ולא מרגיעה אותי. התשובה, ההתייחסות לכך היא באופן הבא. אין הכוונה שאם האדם מאמין שהכל משמיים, אז מיד הוא מרגיש טוב. לא. כאשר אומרים שהכל משמיים, אין הכוונה שאדם מיד מרגיש טוב. אם ואנחנו עכשיו נשמע סיפור על צדיק אחד, שאמר הכל משמיים וכך מיד הרגיש טוב, זה לא נכון כך להסביר את הסיפור. לא נכון כך לפרש את הדברים. לא, זה לא קרה. מדוע? מדובר על צדיק. שהוא שנים רבות עובד על הכל משמיים ואמונה באשם וביטחון באשם, וזה בא ידי ביטוי יום אחרי יום בשגרת החיים שלו, בבוקר, בצהריים, בערב, בכל פרטי החיים הקטנים, פעם אחר פעם הוא מפנים אמונה באשם. ואז כאשר קורה אירוע גדול, מזעזע, אז כל האמונה באשם שהוא עובד עליה 20 שנה היא עכשיו באה לידי ביטוי, ולכן הוא מצליח יותר להתמודד. האירוע של המשבר הוא בעצם אין נקודת ציון וגם סיכום של כל עבודת השם שהייתה עד כה, ואז לכן יכול האדם להגיע לקושי. אבל אם והיה ואכן האדם היה עובד השם עד הנקודה הזאת, אז בהחלט יש לו יותר סיכוי, בגלל שהוא פיתח מערכת חשיבה, רגשות, תפיסה, התנהגות ואמונה כמובן, ולכן יהיה לו בהיבט מסוים אפשרי יותר להתמודד, קל יותר להתמודד. ולכן זה לא נכון לצפות שאם יש לי משבר, אז יהיה לי אמונה והכל משמיים ואני ארגע. לא, לא ככה. לא זו הכוונה. לא ככה האמונה פותרת את המשבר. צריך לזכור שאנחנו לא רובוטים, והיהדות היא לא כפתורים שלוחצים על כפתור ומיד זוכים לישועה שאותה רוצים. אמנם, נכון שהיום הרבה מאוד אנשים אוהבים סגולות, אוהבים ישועות, ועל איזה כפתור אני לוחץ וזוכה? לפרנסה, שירות, שלום בית, חינוך הילדים? איזה כפתור לוחצים? איזה מצווה עושים? אז זה בהחלט מתאים, כפי שאומר הרמב״ם, להמונים, לילדים, לכל מיני סוגי אנשים שהם לא מצליחים לנהל כראוי את מערכת הקשר שלהם הקדוש ברוך הוא, עבודה לשם שמיים. אבל אנחנו מבחינתנו, אם אנחנו רוצים להעמיק, אז יודעים שלא זו הדרך, לא זו הגישה, זה בהחלט התחלה מתוך לא לשמה, בא לשמה. אז אם כן, כשאנחנו אומרים אמונה, את הנקודה הזו, את הסוגריים האלה פתחנו מכיוון שרצינו להגיד שאי אפשר שעכשיו יש לו משבר ואמונה ועכשיו הוא ירגיש טוב. זה לא חיזוק באמונה וירגיש האדם טוב. חיזוק באמונה יעזור לאדם לא שהכאב יהיה פחות כאב. חיזוק באמונה יעזור לאדם להמשיך לעשות, לתפקד, לצמוח, להתפתח, להתרומם, לעשות. זה מה שיעשה החיזוק באמונה. החיזוק באמונה הוא יעזור לאדם להתרומם, להשתנות, לעשות, לחזור לשגרה. זה מה שהחיזוק באמונה יעשה. חיזוק באמונה הוא לא איזושהי סגולת פלא שהאדם לוחץ על כפתור וזוכה לישועה. וזו האשליה של הרבה, ולכן מרגישים מתוסכלים, מאוחזרים וקשה. הנה, התחזקתי באמונה וזה לא עובד. כשאומרים להתחזק באמונה, זה תהליך שלוקח כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים. אבל אנחנו בדור של מיקרוגל, לוחצים על כפתור ומיד ארוחה מוכנה, וחושבים שכך זה גם כן בני אדם, לוחצים על הכפתורים, ומיד רואים את התוצאות, וזוהי בהחלט טעות, וזה חבל, וזה פוגע בציפייה של האדם, בשגרה של האדם, במערכת חיים בריאה ונכונה, והאדם מייצר עצמו מערכת חיים לא בריאה, וגם כן עקומה. שאלה נוספת, איך אני יכול לפתח את מידת הסבלנות? התשובה היא, ניקח דוגמה מפקק. אדם נמצא ברכב, פקק, בנסיעה, בינתיים, קשה לו, יש באדם אחד, קשה לו, מתוסכל, מה נעשה? פקק, לא נוסעים פה, מה נעשה? ויש אדם אחר שאומר, נכון, פקק, אז קדימה, בוא נעשה משהו אחר בינתיים, נשמע מוזיקה, נשמע שיעור, נדבר עם מישהו, נחשוב משהו, נקרא תהילים, נעשה משהו. כלומר, ככל שהאדם מוצא משמעות מה הוא יכול לעשות באותו זמן, אז המצוקה של הציפייה למה שהוא היא פחות מציקה לו. מדוע? מכיוון שהוא בשלב הזה של החיים בהחלט מרגיש שיש איזשהו תגמול מסוים. זה לא התגמול שבדיוק הוא רצה, אבל בהחלט תגמול יש כאן, ולכן יש בדבר איפשהו איזושהי תועלת, וכך האדם פתח את מידת הסבלנות. לסיכום, כאשר האדם הוא לא מחפש רק איך שהזמן יעבור, אלא מה הוא יעשה במהלך הזמן. ככל שאדם שם דגש על זה, אז יהיה לו יותר סבלנות ויותר קל. שאלה נוספת. למה כדאי לי לפתח את הביטחון באשם? עדיף לי לפתח את הביטחון בעצמי, כך אני ארגיש יותר בטוח ויותר שלב. מה לי לפתח את הביטחון באשם? שאלה יפה. התשובה היא, כאשר מפתחים את הביטחון באשם, אין הכוונה שאדם רוצה לייסר את עצמו, לא. כאשר האדם הוא בגישה של כוחי ועוצם ידי, יש חיסרון גדול. וכאשר האדם הוא מצב של ביטחון באשם, יש יתרון גדול. ונסביר בקצרה. כאשר האדם הוא במצב של ביטחון באשם, יש לו יתרון. כשהוא בכוחי ועוצם ידי, זה שאלה של זמן עד שזה יתנפץ. כי זה לא מערכת שבאמת מצליחה, אלא מערכת שנראית כמוצלחת, נראית כיעילה, אבל לא כך היא. היא לא באמת כל כך טובה, איכותית ומוצלחת. היא מערכת שמתגמלת אולי כמה שבועות, כמה חודשים, כמה שנים. האדם מרגיש כוח, עוצמה ושליטה, מה שמייצר לאדם גאווה. אבל אז בשם הגאווה הוא מפתח אופי של אדם משפיל אחרים, או לא מתייחס אליהם. הוא לא מצליח להתייחס בכבוד לאשתו, לילדים, לבעל, לחברים, לחברה. למה? כי הוא נכנס למערכת גאווה, עודף גאווה, ואחר כך הוא מרגיש חזק ועוצמתי, הוא מגיע למסקנה שהוא מיוחד כל כך. הוא המקום הזה, הוא לא פתוח לאחרים, אין לו סבלנות לאחרים, הוא גם יכול להתנתק מאחרים, ואז כעבור כמה שנים הוא מוצא את עצמו בודד, בלי חברה, בלי חברים, והוא לא מפתח קשרים, כי הוא בטוח שבשם העוצמה, העוצמה שלו לשלוט באחרים, אז הוא ישיג מה שהוא רוצה, כי הוא כל כך חזק. אבל הוא לא יודע שאולי בשם הגאווה והעוצמה והכסף שיש לו, הוא זוכה אולי בחנופה, אבל הוא לא זוכה בחברה. חברים לא אוהבים אותו, הוא זוכה בחנופה, לא בחברים. ולוקח לא פעם הרבה זמן, עד שהעוצמה שהוא שידר והעוצמה שהוא בנם, הופכים להיות החיץ. והחומה בינו לבין החברה. אתמול, בבחירות ראינו את זה אצל הצד מצד שמאל, איך נראים אנשים שהם בעלי גאווה בטוחים בעצמם, ואיך שזה מתנפץ שאלה של זמן מתי. האדם אומר לעצמו, אני אהיה בעל גאווה, אני אהיה בעל עוצמה, בעל שליטה, אני לא צריך אף אחד, ואני אמשיך להתנהל כפי שאני רוצה, אבל זה עובד פרק זמן קצר, והאדם הפוך מפתח מידות רעות, וככל שפתח מידות רעות ולא עובד על המידות שלו, אז הוא מקבל את הגאווה, רווח, עוצמה, אני בעל כוח, בעל שליטה, אבל הוא מקבל את כל החבילה. הוא לא מקבל רק את ההרגשה, אני חזק, אני בעל המעל, אחרי אני בעל הדעה, הוא גם משלם מחירים, הוא בעל הדעה, אז הוא פחות סבלני. אם הוא בעל הדעה, הוא פחות רואה את הציבור כולו, את האנשים כולם. אם הוא בעל הדעה, אז הוא פחות מתייחס לרגשות של האנשים האחרים, והוא דורסני, והוא לא נעים. ואז אנשים מאחורי הגב שלו לא נשארים חייבים, מזלזלים בו, לא מעריכים אותו, לא מתחברים אליו, אבל הוא בעל המאה, אז אולי הוא זוכה לחנופה, אבל לא לקרבה. כאשר המאה, בעל המאה, כשהמאה הכסף לא יהיה, גם הדעה לא תהיה מעניינת, ועד הרב הוא יזכה להרבה דחייה ומיאוס. האדם יפתח גישה עוצמתית, חזק, אבל הוא משלם מחיר. בשם הגאווה הוא גם מרשה לו הוא מרשה לעצמו להתנהג באופן לא אנושי, לא מידות טובות, וכך הוא מרחיק את עצמו מהחברה. וזוהי אשליה, כפי שאמרנו, שמחזיק זמן קצר. זה הבדל אחד בין האדם שמפתח את מידת הגאווה לבין אדם שבהחלט מפתח את מידת התלות בהקדוש ברוך הוא בבורא עולם. וחוץ מזה, והוא העיקר באמת לפתח אמון בבורא עולם. זו האמת, שהרי הקדוש ברוך הוא ואתה מחיה את כולם. ולפתח תלות בעצמו זה באמת חיסרון. מכיוון שזה לא אמיתי, וזה רק מעין עושר שמור לבעליו לרעתו. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. ערב שבת קודש בכל חי. באחד בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש שיעור מפי המשפיע הרב אלימלך בידרמן, ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי.
אה, ואי איינשטיין, איך הולך?
ברוך השם, רעת.
הוא מחוייך כאילו לא אחרי החגים. מה יש לו זה?
יש לו בנק שמבין אותו מצוין. עכשיו בבנק מרקנטיל ללקוחות כל הבנקים. הלוואת אחרי החגים, בתנאים נוחים ובהתאמה אישית. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מתאימה. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק ולכל דין.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. יוצרים שינוי בתעסוקה. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, היחידה להכשרה מקצועית. יחד ניתן לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ניתן להתקשר למספרי הטלפון 03-577-6381 או 03-577-6135 או במספר 03-577-6260.
קולות צפים? תזרמו! בצור השקעות נדלן אתם בוחרים להרוויח, וכל השאר עלינו. צור, מחברים אנשים להזדמנויות. כוכבי 9485.
הרב לאירוע השרות לאימא של עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית וקול חי, נפתח אירוע נוסף שיתקיים עם ירצה השם ביום שני הקרוב. אלפי נשים ונערות וקומציץ שירי רגש ונשמה לרגל הילולת רחל אימנו, עם יפוש ברקן, יהודית בלוך, אסתר קליפה ותמר אנטו, בליווי תזמורת בניצוחה של אלי שבע אבר, בהנחיית אפרת ברזל ובהפקת חווי לוינשטיין. דברי ברכה ראש העיר ירושלים מר משה לאון. שרות לאימא, האירוע הנוסף יתקיים עם ירצה השם ביום שני י"ג בחשוון בבנייני האומה ב-8 בערב. כרטיסים באתר גלד טיקט או בטלפון כוכבית 6565.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, רציתי לשאול, אברהם אבינו שהגיע לירד למצרים, הוא אמר ש... מה לעשרה, תגידי אחותי, שרציתי לשאול למה הוא דאג לעצמו.
שאלה יפה, אברהם אבינו מגיע למצרים, אומר לשרה, אמרינה אחותי, תמה היטב לי בעבורך, אומר רשי, אני אקבל מתנות, אז השאלה היא, איך יכל אברהם אבינו לומר לשרה שהיא תלך למצרים, שלא תגיד שיש את איש אל האח שלו, והרי המצרים ייקחו אותה. אז איך לכאורה, כך מבטר אברהם אבינו לכאורה על שרה אמנו? יש תירוץ, אברהם אבינו לא אמר לה תגידי שאת פנויה ולא נשואה, זה לא. מה הוא אמר לה? הוא אמר לה תגידי שאת לא אשתי, אלא רק אני אח שלך, אבל כן תגידי שאת נשואה למישהו אחר.
תודה על הסבנות. הפקת התוכנית עונה לשיחות המאזינים.
זה לא שהוא לא רצה להציל אותה, הוא בהחלט רצה להציל אותה. אם היא תאמר, בוא נעשה חשבון יחד, אם היא תאמר שהוא הבעל שלה, אז ודאי יהרגו אותו. למה? כי הרי הם רוצים להיות מוסריים, כך כתוב. הם לא רוצים לחטוף את האישה, והבעל שלה יהיה באזור לקחת את האישה, והבעל באזור זה לא. אז לכן מה? לכן יהרגו אותו. זה לא מוסרי לקחת את הבעל והאישה, את האישה והבעל באזור, לכן יהרגו אותו. לכן עדיף, מבחינת המצרים, פעם אחת להרוג אותו, להתאבא עליו, אחר כך יקחו את האישה בלי רגשות אשמה. לכן אמר אברהם, תגידי אני אח שלך, ואז הם לא ידעו איפה הבעל שלך. תגידי, הבעל בארץ, בדרך, העיקר שלא ימצאו את הבעל. ואם לא ימצאו את הבעל, אז כל עוד האישה היא אשת איש, גם אצלם החוקים של המצרי אומרים לא פוגעים במשפחה בקשר בין בני זוג. לכן אברהם אבינו ביקש, אל תגידי שהוא הבעל. אל תגידי שאני אברהם הבעל. ועד הרבה, כפי שהראינו, זו ההצלה שלה. הידי שלא יודעים איפה הבעל שלה, אי אפשר להרוג אותו. אם אי אפשר להרוג אותו, אז יש פחות סיכוי שוותוקח שרה בית פרעה. אמנם בסוף שרה נלקחה, אבל הרעיון היה בהחלט נהדר. להשתמש בחוקי החשיבה של הגויים, בשביל שלא תיקח שרה, שלא תלקח שרה לבית פרעה. בסדר?
טוב, תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב,
ערב
טוב, אפשר לדבר עכשיו, לשאול שתי שאלות?
כן, בבקשה. שלום, ערב טוב, כן.
למה להתפעל להשם, כי השם יודע הכל? ועוד שאלה, מקווה שזה ברור, אם צריכים עזרה, לא פונים לשמיים, כאילו להשם, אז למי פונים?
כן.
זה שתי שאלות שלי.
שאלות מצוינות. השאלה לגבי השאלה הראשונה, מה אנחנו עושים אם והיה, סליחה, השאלה הראשונה לגבי אנחנו רוצים לפנות להקדוש ברוך הוא, ולמה אנחנו פונים אליו? הרי אם אנחנו פונים אליו, אז בעצם הוא יודע את הכל, אז מה לפנות אליו? התשובה היא, זה נכון. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כל מה שאנחנו צריכים. אם הוא יודע כל מה שאנחנו צריכים, אז בעצם, אם אנחנו מבקשים משהו, אנחנו סותרים את מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז למה אנחנו מבקשים? הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם לא יהיה בריא. אז מה פתאום האדם יתפעל שיהיה בריא? הרי הקדוש ברוך הוא עשה אותו ככה, נכון? וגם הקדוש ברוך הוא יודע שהאדם רוצה להיות בריא. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע, אז למה להתפלל? התשובה היא, התפילה היא לא כפתור שלוחצים. התפילה היא לא אמירה שאומרים ויוצאים מדי חובה. המהות של התפילה זה בעצם לא רק למלמל מילים, שזה דבר גדול, זה יפה מאוד למלמל מילים. אבל אם אנחנו עולים לרמה יותר גבוהה, המהות של התפילה היא שהאדם הוא משתנה. הוא משנה את הזהות שלו, את התפיסה שלו, את החשיבה שלו, את הערכים שלו. הרי אנשים שואלים, מדוע אנחנו צריכים להתפלל מתוך סידור? למה אני לא יכול להתפלל מה שהלב שלי רוצה וזהו? למה אני צריך להתפלל דווקא מתוך סידור? אני רוצה להתפלל מה שהמילים, מה שהלב שלי אומר. אז יש כמה הסברים. הסבר אחד, אם האדם יתפלל רק מה שהלב שלו אומר, אז היום הלב שלו אומר, תתפלל ותגיד תודה רבה להשם, מחר הלב אומר, תגיד תודה רבה לשכנים, מחרתיים אומר, תיקח מהם משהו. הלב לא יהיה עקבי, אז אי אפשר לסמוך עליהם. אבל דבר נוסף הוא, למה אנחנו מתפעלים מתוך סידור יותר עמוק? עד רבה, אני רוצה להתפעל מתוך מה ש... קבעו אנשי כנסת הגדולה, כי התפילה שהם קבעו, זה בעצם ליישר את מערכת החשיבה שלי. אני רוצה לשנות את מערכת החשיבה שלי. אני רוצה לשנות את הרגשות שלי. לפי מה? לפי איזה ערכים? התשובה היא ערכי התפילה. המערבול בהם, שיעור עיון בישיבה, איפה הוא מתחיל? כבר בתפילה עצמה. כבר בתפילה עצמה יש לעיין בתפילה. כי התפילה זה מילים שאני לא רק אומר אותם כי הם מבטאים מה שאני רוצה, אלא זה מילים, מילות התפילה, זה מילים שהם מבטאים את מה שאני אמור לרצות, ולכן אני אומר את מה שכתוב, כי אני אמור לרצות את זה, ואני מיישר את עצמי. אז אם הבנו את זה, שבעצם מטרת התפילה שאני איישר את עצמי לקראת הערכים והמטרות האלה, אם ככה, אז אני אבין שהתפילה היא בעצם ליצור שינוי באדם. ואם האדם משתנה, אז זה כבר משהו אחר. אז התפילה היא לא רק להגיד לקדוש ברוך הוא רשימת מקולת או רשימת צרכים, או להגיד לו בדיוק מה אני צריך. לא, הוא יודע הכל, ודאי שהוא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שנוכל ליצור שינוי בגזרה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גזר מה יהיה לכל אדם, יהיה לו פרנסה, לא פרנסה, בריאות, לא... הקדוש ברוך הוא גזר הכל. אלא שהקדוש ברוך הוא נתן גם אפשרות לשנות את מה שהוא גזר. איך? על ידי שהאדם משנה את עצמו. איך הוא משנה את עצמו? על ידי התפילה. אז התפילה היא לא באה לשנות את הגזרה של הבורא, אלא היא באה לשנות את האדם. ואם האדם משתנה, אז הגזרה הקודמת היא חלה על האדם הקודם שהוא היה לפני התפילה. אבל אחרי התפילה זה אדם חדש. אם זה אדם חדש, אז על האדם הזה לא חלה הגזרה הרעה. אז זו סיבה אחת מדוע אנחנו מתפעלים, והקדוש ברוך הוא יודע את הכל. התפילה מטרתה היא לא רק לבקש, לבקש זה רק אמצעי להתקרב אל נושא התפילה. זה בהחלט חשוב לבקש, אבל יש כאן משהו נוסף. המהר"ל מפראג אומר, עבודת הלב של התפילה, מדוע זה? מכיוון שאנחנו משכנים את הלב שלנו, שלא כוחי ועוצם ידי, להקדוש ברוך הוא, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. לגבי השאלה השנייה, אנחנו רוצים לפנות לקדוש ברוך הוא ורוצים גם לקבל עזרה מאחרים, ואיך אנחנו מוצאים את האיזון בין שניהם? התשובה היא, אנחנו בהחלט, אם הבנתי נכון, זו השאלה, כן?
השאלה, כן, כאילו, אנחנו צריכים לפנות לקדוש ברוך הוא, אז למי פונים?
זאת אומרת שאם האדם רוצה עזרה, אם הוא יכול לפנות למישהו אחר חוץ מאשר הקדוש ברוך הוא, זו השאלה.
אולי כן.
כשאדם רוצה עזרה מסוימת, אז זה ודאי דבר ראשון שהוא פונה לקדוש ברוך הוא. אלא מה? זה נכון שכשאדם עכשיו רוצה עזרה טכנית, אז הוא פונה לחבר טוב, לידי טוב, אבל גם אז... עצם זה שאדם פנה עכשיו לשכן שיעזור לו עם הרכב, זה שעכשיו פנה לדוד שיעזור לו עם נושא זה ואחר, זה שאדם פנה לחבר, גם אז אנחנו פעים לקדוש ברוך הוא, שימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. כלומר, כל מערכות הקשרים שלנו בין אדם לחברו, הן מורכבות ודאי ממערכת של ברכה, ברכת שמיים, וזה מה שגם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ברכת כהנים, ויחונקה, ייתן לנו חן בעיני הבריות. זה נקודה אחת בהחלט. נקודה שנייה, נכון, צריך אדם לנצור את מערכת הקשרים, האנשים הראויים שהוא יכול לבקש מהם, לעזר בהם, ליצור את המערכת של האיזון של תן וקח, שהוא יעניק והוא יקבל בחזרה. האדם לא יכול להגיד, אני רק רוצה לקבל וזהו. לא, האדם צריך לייצר מערכת של מחויבות. אני יודע, אני מקבל, נותן הוא מקבל, וצריך למצוא את האיזון בתוך מערכות החיים של בין בני אדם. איפה אני יכול לתת ולקבל, ואני מרגיש שהנתינה היא אומנם השקעה, אבל התגמול הוא מתגמל, או שאני לא נותן, אבל גם לא מקבל, אז זה גם בסדר. בעצם, מערכת קשרים בריאה בין בני אדם היא כאשר האדם מייצר את האיזון הזה בין לתת לבין לקחת. הוא נותן, אבל הוא גם הוא מקבל, ומה שהוא מקבל שווה את ההשקעה שלו. אין שהאדם יקבל בלי שייתן, אבל לא בריא שאדם ייתן בלי שיקבל משהו שמתאים לו. ואז לאט לאט מייצר האדם מערכת של תאום ציפיות בין שני בני אדם, וכך מייצרים את המערכת שהיא מותאמת בין הנתינה לבין הקבלה. וזו מערכת מורכבת, וגם לה זקוקים סייעתא דשמיא מרובה כמובן.
תודה רבה. השאלות שלו אולי לא היו ברורות, אבל התשובות היו מצוינות ומאוד ברורות.
תודה רבה. אז אנחנו נתייחס לעוד שאלה. יש לי בעיה בשלום בית. אני אומר הכל משמיים. אז הכל משמיים, למה זה מעצבן את אשתי? שאלה יפה, שאלה מעניינת. הוא אומר לי, אשתו, כשיש בעיות בשלום בית, שהכל משמיים, אז לא צריכה להתעצבן עם מה שקורה. טוב, למה היא מתעצבנת? היא לא אמורה להתעצבן, היא אמורה לקבל את הגזרה שהכל משמיים. באמת מובן, באמת מובן מה שאומר הבעל. אבל בכל אופן, אולי זה קצת מכעיס כמה אנשים ישמעו דבר כזה. ננסה להסביר למה יש בזה איזושהי הרגשה של קצת כעס. התשובה היא, מכיוון שיש בזה מעין בריחה באחריות. ונתחיל עם דברי השלה הקדוש, יחסית ידועים. אומר השלה הקדוש שכאשר יעקב אבינו מגיע לרחל ולאה, הוא קורא להם לשדה, זהו, אומר, הייתי בבית לבן, עבדתי קשה, אתן יודעות כמה עבדתי קשה בבית לבן, בבקשה, אני מבקש, בואו נעזוב, קשה לי פה. הן אומרות, נכון, באמת, לך קשה, גם לנו קשה, לכולם קשה, קדימה, נעזוב. ואז אומר יעקב, אגב, יש עוד סיבה שאני עוזב. מה הסיבה השנייה? התשובה היא, מכיוון שגם הקדוש ברוך הוא אמר לי, זהו, תעזוב את בית לבן. שתי סיבות. סיבה אחת, הם מרגישים לא טוב. סיבה שנייה, הקדוש ברוך הוא אמר. נשאל את רוב האנשים. אם אני עכשיו בא להציג טיעון, איזה טיעון אני אגיד קודם כל? אני עכשיו בא לעזוב את בית לבן. מה אני אומר קודם כל? מה היה אמור להגיד יעקב לרחל ולאה? קודם כל, הוא היה אמור להגיד, קודם כל אנחנו עוזבים, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, ציווי, הקדוש ברוך הוא אמר. לאחר מכן, כדי שיהיה מילתא בטעמה, יהיה ציווי עם טעם בדבר, רק קצת טעם, אז הוא גם יגיד, קשה לי, קשה לכם, בואו נצא. אז אם כן, זה ציווי שהוא מקובל או מונחת עם איזשהו רצון מסוים והזדהות מסוימת. כך יכולנו? אולי אנחנו ככה היינו עושים ככה. כנראה ששואל השאלה כך הוא ודאי היה עושה, אומר לאשתו, רע לך הכל משמיים. אבל בכל אופן, יעקב אבינו פועל אחרת, וזה יעקב אבינו, וזו רחל ולאה. זה לא אנשים שהם כמונו, זה ראשונים כמלאכים, מדובר על אבות האומה כולה, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. מה הוא אומר? הוא אומר, רגע, היה לי קשה, אתם יודעות, היה קשה. ואז אומרות, נכון, היה קשה. ואחרי שמוסכם שהיה קשה, לאחר מכן הוא מוסיף ואומר, עכשיו גם הקדוש ברוך הוא ציווה. למה? אומר השלה הקדוש, כאשר אתה בא להגיד איזושהי אמירה מסוימת, קודם כל בוא נדבר בין אדם לחברו, בוא נדבר אל הלב, לאחר מכן נוסיף גם כן את הכוח הגדול הזה, הציווי הגדול. בהקשר הזה הקדוש ברוך הוא אמר, זה ודאי שאני כלפי עצמי, קודם כל יגיד עבודת השם, הקדוש ברוך הוא אמר, לאחר מכן נראה אם זה לא רק חוקה חקקתי, חוקה חקקתי, זה רק גזרתי, אלא גם יש בדבר טעם. אבל זה כלפי עצמי, לזולת אני לא אגיד ככה. כעת נחזור לשאלה. יש בעיה בשלום בית, אני אומר לאשתי הכל משמיים והיא מתעצבנת, למה? התשובה היא כי זוהי בריחה מאחריות. הכל משמיים זה נכון, זה נכון, אבל למה הכל משמיים? למה הכל משמיים? הכל משמיים לא כדי שאדם ימשיך עם העצלות שלו ולהגיד הכל משמיים, בריחה מאחריות ולהגיד הכל משמיים, לא! כל המטרה של האמירה, הכל משמיים היא כדי שאדם ייקח אחריות, הטעות שהייתה עכשיו בשלום בית, הוא התנהג בצורה לא יפה, עשה משהו לא טוב, יש כאן בעיה שחוזרת על עצמם, זה הכל משמיים כדי שאדם יפקח את העיניים, ייקח אחריות ויעשה שינוי. זה הכל משמיים. זה כמו אדם פיתור אותו מהעבודה, הוא אומר הכל משמיים. הכל משמיים, למה? כדי שמה? כדי שימשיך יעשה אותם טעויות? לא. כדי שילמד מה היה, איך היה. אז אם כן, אי אפשר להנחית הכל משמיים על הזולת וכך להצדיק כל טעות שעשינו. צריכים להגיד הכל משמיים לעצמנו, כדי שנבין איפה טעינו וניקח אחריות ונשפר את איכות העשייה התפקוד בשגרת החיים. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. המעוניינים לקבל דיסקים בחינם של שיעורי הבוקר כאל תערוג כל בוקר ב6:05, ניתן לקבל למספר טלפון 054-847-6227. המעוניינים לשלוח שאלות ונתן מענה בעזרת השם השבוע הבא, אימייל e054-847-6227 gmail.com. ונרצה להודות למי שהיו איתנו באולפן, מנדי אור, נתי שולמן, מחר בעזרת השם, 6:05, קייל תערוג בנושא השמחה בשגרת החיים. היו ברוכים, לילה טוב.